עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים. אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, ת' באדר א', תשפ"ד, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי לכל מי שדאג או דאגה. אז כן, אנחנו פה. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטאג, כאן מאחורי המיקרופון. וקודם כל אני רוצה באמת להודות לכל מי שהתעניין בשלומי. מאוד מחמם את הלב להרגיש את הדאגה שלכן, אז עודו להשם כי טוב, מרגישה הרבה יותר טוב, ומודה לקדוש ברוך הוא על בריאות ועל נשימה. אז הייתה קצת דלקת ריאות והיה קוצר נשימה וחום, וזה ממש הזכיר לי את הקורונה ואת הסיפורים על קשיי נשימה, וחשבתי לעצמי ש... על אוכל אנחנו משלמים כסף, ואפילו על מים אנחנו משלמים, אבל על אוויר שהוא הכי חשוב לחיים, כן, אי אפשר להיות יותר מכמה דקות ללא אוויר, ועל זה אנחנו בכלל אפילו לא חושבים לשלם. אז תודה אבאלה על כל נשימה ונשימה, ולזכור שגם לנשום זה לא מובן מאליו. אז עבר שבוע, שבוע מטלטל, עם מנעד של רגשות, רגשות עזים של שמחה והתרגשות, עם היוודע שחרורם ההירואי של שני החטופים הארגנטינאים החמודים, פרננדו מרמן בן ה-60 ולואיס הר בן ה-70 משבי החמאס, ואני רוצה עוד קצת להתרפק על הנס הגדול. אז הייתה באמת הרבה הרבה שמחה, והייתה הודיה לבורא עולם. הרי היה כל כך ברור, קראתי ככה קצת על, על, על המבצע ההירואי הזה, וכל שבריר שנייה יכלו הדברים להשתבש, וחלילה האירוע הזה באמת היה יכול להיגמר אחרת. אז עודו להשם כי טוב. זה היה שבוע באמת מורכב מאוד, שמצד אחד הייתה שמחה גדולה, אבל אז נהרגו לנו עוד חיילים, והיה גם עצב נורא, והנה בסוף השבוע שוב פיגוע ושוב נרצחים. וכל כך קשה השמחה והעצב שמשמשים בערבוביה. והיו גם כמה סיפורים מאחורי הקלעים שגרמו לנו שוב ושוב להבין כמה חשובות התפילות שלנו, וכמה חשוב שרק לא נתייאש, שנמשיך להתפלל, שנמשיך להודות ולהודות ולהמשיך ולבקש. אז תקשיבו לסיפור הבא, שבעצם מי שהביאה אותו זה נעמה טוכפלד, היא תמללה אותו ממש מילה במילה, והסיפור הזה, היו כאלה שאמרו שזה הזוי ולא נכון, אבל הסיפור הזה הוא נכון, יכול להיות שפה ושם יש אילו פרטים לא מדויקים, והיא תדייק אותנו גם בהמשך. אז שבוע לפני שהחטופים שוחררו, ביתו של לואיס הר, כן, אחד מהחטופים ובעלה, הם היו באוהל של הרבי מלובביץ'. הם כמובן התפללו שם לשחרורו המיידי, יחד עם כל החטופים האחרים. הם התארחו בבית חב"ד, ושם עלו לדבר. עכשיו, הקהל שאל אותם למה הם זקוקים ומה הם צריכים, אולי הם צריכים שיגייסו להם עוד כספים או כל דבר אחר. והם ענו לא. הם רק רוצים לעורר מודעות, שאנשים לא ישכחו, הם... בתחושה שלהם היה שאיכשהו אנשים כבר חזרו לחייהם ולשגרה, והם אמרו, ואבא שלנו עדיין שבוי בעזה עם עוד שבויים וחטופים. ואז עלתה עוד שאלה בקהל, מה אתם חושבים שישראל צריכה לעשות? והחתן ענה, אנחנו לא מתיימרים לומר בדיוק, רק שברור לנו שאסור שהם ייעלמו מהתודעה. ואז עלתה הרבנית ליבסקר והיא אמרה כך, אמרה, תקשיבו טוב, זה לא באמת הממשלה, זה גם לא צהל, זה רק הקדוש ברוך הוא, והפתרון יבוא ממנו בלבד. ואני מבקשת ממכם עכשיו בנוכחות הקהל הזה, שתקבלו על עצמכם משהו בענייני תורה ומצוות, משהו שקשה לכם, כדי לומר לקדוש ברוך הוא, הנה, עשיתי עבורך מסירות נפש, כעת אתה תעשה עבורי נס. והבת לקחה על עצמה הדלקת נרות, והחתן הסכים לקבל על עצמו הנחת תפילין. הוא שאל אם הוא יוכל להתחיל בשבוע הבא, והרבנית ליבסקר ענתה לו, לא, אתה מתחיל כבר ממחר, כדי שכבר מחר יהיה לך כלי לברכה. והחתן הסכים, והקהל התגייס באותו מעמד לרכישת תפילין עבורו. הבת התרגשה מאוד, היא פרצה בבכי והיא שאלה האם היא תוכל לקבל עוד זוג תפילין לאבא שלה כשהשתחרר כמובן. וברור ברור שמיד במקום הייתה התגייסות והיא קיבלה תפילין גם בשביל אבא. ברוך מתיר אסורים, ברוך הוא וברוך שמו. ואז נתקלתי בסיפור נוסף מרגש ומתוק מדבש, גם הוא ככה מאחורי הקלעים. ישראל מאיר הביא אותו בטור שלו פנים ממהירות ביתון משפחה, והוא סיפר על ילד בכיתה זין בתלמוד תורה שחגג בר מצווה ביום ראשון השבוע. האירוע באמת היה מושלם, אבל כשחתן בר המצווה יצא להניח תפילין בפעם הראשונה, הוא שמע בחצי אוזן חדשות, הוא שמע שהחטופים השתחררו והוא פרץ בבכי. וההורים נבלו והם חששו שאולי קרה משהו בבר מצווה, והוא אמר, החטופים, החטופים. אז נכון, כולנו התרגשנו, ואני בטוחה שלא היה מישהו שלא הזיל דמעה של התרגשות, אבל בכל זאת ילד בר מצווה, ואז תקשיבו למה, הילד המתוק הזה, חתן הבר מצווה, תקשיבו למה הוא מספר. הוא אומר ככה, אתמול קצת לפני השקיעה, הלכתי להתפלל מנחה, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא נכון, אני כבר מחכה להיות גדול, להיות מצווה ועושה. אבל יש גם משהו מיוחד בזכות הזאת להתפלל כילד קטן. עכשיו זאת התפילה שלי כתינוק של בית רבן. זה פעם אחרונה שיש לי כוח מיוחד כזה, כוח של תינוקות של בית רבן. ואני מבקש ממך בתפילה האחרונה שלי לפני גיל מצוות שהחטופים יחזרו הביתה בשלום. בבוקר למחרת בר המצווה הילד המתוק הזה הבין שהתפילה שלו התקבלה. והוא כל כך בכה, הוא בכה פשוט מהתרגשות, וגם אני, כשקראתי את הסיפור הזה, באמת היו לי דמעות מהתרגשות. איזה ילדים מתוקים יש לנו כאן בעם הזה. ועוד משהו קטן. אי אפשר להתעלם מנשיא ארגנטינה, חבייר מילי, שמיד עם כניסתו לתפקיד, הגיע לארץ, וביקש לבקר בכותל, ושם, בכותל, ליד צלמים ועיתונאים וכל מיני אנשים רמי מעלה, הוא התפרק בבכי. האיש הזה שהוא לא יהודי, מתוך אני בטוחה שהוא בטח איזה, לא יודעת, איזה משהו ככה בעברו בטח היה שם. הוא התפרק בבכי מול אבני הכותל, מתוך הבנה כי המקום הזה הוא מקום שכינה. וכשהוא יצא מהכותל הוא סיפר כי הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא ששני אזרחי ארגנטינה שמוחזקים בשבי החמאס יצאו במהרה מהשבי הנורא. אז אי אפשר להתעלם ששבוע אחרי שני החטופים הארגנטינאים האלה המשתחררים, לואיס הר ופרננדו מרמן הארגנטינאים. ואם הקדוש ברוך הוא שומע לתפילתם של נוכרים כנאמר בספר מלכים, וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, אתה תשמע השמיים ועשית ככל אשר יקרא אליך. אז אם לתפילתם של נוכרים, של זרים, הקדוש ברוך הוא שומע, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתנו, והוא יוציא אותם את כל החטופים שלנו, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, במהרה בימינו. אמן.
לא תמיד הייתה ברירה, הדרך לא תמיד ברורה, שאלות קשות באמצע קרב, שדה קוצים מלא באור, שקיעות קשות באמצע קרב. שקיעה רועדת גוון אפור, מלחמות בסוף ומחשב. תחזור הביתה אל הלב שמכוון, יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. תחזור הביתה אל הלב שמתחבר, להילחם על משמעות, להילחם על כוונות. תחזור הביתה, תחזור הביתה. ערפל כיסה הכל, אוויר מלא כאב וחול, מבקשים בשקט נחמה. הבית ריק רק שועלים, את חוזר מהערים, מתי תשוב אלינו לבדך? תחזור הביתה אל הלב שמקווה, יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. תחזור הביתה אל הלב שמתחבר, להילחם על משמעות, להילחם על כוונות. תחזור הביתה, תחזור הביתה. תחזור הביתה,
תחזור הביתה, תחזור הביתה, תחזרו כבר כולכם הביתה. עוד היום בעזרת השם, חודש אדר, חודש של ניסים, אז זה בעזרת השם. טוב, היום בתוכניתנו, אז זה כמובן כמידי יום ראשון, אנחנו נהיה עם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, כמובן ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה, ובמיוחד כשאנחנו בתקופה של מלחמה. והיום, איך להיות אמא חכמה במשפחה משולבת, בהמשך על ערב תמיכה, תפילה ולמידה, וגם מתי המלחמה תסתיים, והאם הבורא שלנו הוא כספומט? נעמה תוכפלד, פובלציסטית, שדרנית, היא תהיה איתנו בעניין הזה, וגם תדייק אותנו בסיפור שככה פתחנו איתו. כמובן גם רחל בולטון תהיה איתנו היום, איפה נמצא הבורא כשאדם מתעסק באגו שלו. היום הם היו אמורים לחגוג את יום הנישואים הראשון שלהם. אבל זה לא קרה. הלל חן, אשתו של רב סמל זיו חן, שנהרג בקרב ברצועת עזה, הוא הנופל התשיעי מישיבת ירוחם, ואשתו תספר לנו על האיש המופלא הזה, כל כך כואב הלב. ספר חדש, אור מלב שבור, של מאיה אוחנה מורנו, על מנתו של קצין ציירת מטכ"ל שנפל בלבנון, והיא תספר לנו גם על הספר הזה. אנחנו נמשיך עם מהו טיפוס מרצה ולמה אנחנו הופכים להיות מרצים. ריצוי זה כמו לרצות עונש מאסר בבית הסוהר. גם על זה אנחנו נדבר היום. ועוד ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסמות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי שלנו איתנו, היא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. שלום, בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
אני עודו להשם כי טוב, מרגישה הרבה יותר טוב, הנה אני כאן, ברוך השם, ומודה על כל נשימה ונשימה. בדיוק ככה בפתיח שלי דיברת על זה, כמה לא מובן זה פשוט לנשום. איך אמר לי פעם איזה רופא, בן אדם לא אמור להיות בכלל מודע לנשימה שלו, כי זה משהו שאמור לבוא כל כך טבעי, ופתאום כשיש לך קושי, אז את אומרת, וואלה, לנשום. כן, אז ברוך השם על זה.
זה תמיד נכון לגבי כל דבר שאנחנו מתמודדים איתו, נכון, אם כואב את הרגל.
נכון.
אני זוכרת ככה, שחני, פעם רוצה לה שלום, פתאום היה איזה... עניין ככה שגרורות בכבד, ואז היא אמרה לי, אבל מי חושב לך איך הכבד מתפקד, כאילו באופן הרגיל של זה, ואז כשזה לא, אתה לגמרי
שם. אז אני אלך איתך על משהו הרבה יותר, אפילו אני זוכרת איזו תקופה שסבלתי מאוד מאוד מכאבי שיניים, מתעכבים באמת ככה חזקים, ואז אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שבימים רגילים שלא כואבת לי השן, אני לא קמה בבוקר ורוקדת משמחה כי לא כואבת לי השן. אז את יודעת, אבל עובר עוד יום ועוד יום, ואנחנו נכנסים לשגרה.
בטבע שלנו, נכון.
כן, בטבע שלנו, כן.
נכון.
אז כן, להודות, להודות ולהודות. ברוך השם.
אז קודם כל, אני רוצה רגע לפתוח בזה, ככה ממשיכות את מה שהיה פעם שעברה. פעם שעברה את לא ראית, ודיברתי עם יעלי על איך להיות אמא חכמה במשפחה הזאת, כן? בגלל שבעצם אנחנו בתוך מצב מאוד מאוד עדין ורגיש, שאנחנו נכנסות לתוך סיטואציה של הצד השני, של הבעל החדש שלנו, יש ילדים מהנישואים הקודמים, בין אם יש שם גרושה, בין אם האמא נפטרה, זה מציב אותנו בפני איזשהו ככה מקום מדהים, ואמרתי, ידע זה כוח, אז אנחנו רוצות רגע לשמוע, ככה להבין את זה. אבל אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, שאמרת עכשיו על נס ועל ניסיון בעניין הזה, כי זה חשוב, כי אנחנו מדברות פה על מצבים, ואת יודעת, אני תמיד אומרת, וזה תמיד נכון, כל יום ראשון בבוקר, אני מקבלת את ההודעות הקבועות, לא קבועות מאותם נשים, אבל הודעות קבועות של נשים שמספרות על השבת שהייתה ואיך זה היה. וזה אותם נשים שלפעמים ליוויתי אותם עוד לפני שהם נישאו. וככה רק הם אמרו, רק יהיה לי את המשפחה, את הבעל, אז רק אני רוצה שולחן שבת לבד. ואני יודעת שיהיו בעיות, אני יודעת שיהיו קשיים, ואני עדיין עודה ועודה ועודה. ועדיין שאנחנו נמצאות בתוך המקום הזה, אז לפעמים הניסיון משתלט עלינו.
כן.
אני רוצה להגיד משהו על ניסיונות בחיים, שזה משהו שבאמת באמת, מבחינתי אפשר לגזור ולשמור, גם אני עושה את זה. יש שני דברים שאנחנו צריכות וכדאי לזכור כל הזמן בזמן של ניסיון. האחד שקודם כל, גם אם זה נראה לנו לא קשור בכלל, והכל הכל ממנו התברך. אנחנו הרבה פעמים יודעות את זה בגדול, ברעיון, אבל כשאנחנו באות לספר, כשאנשים באות לספר לי על הפרצוף שלד שלא עשה בשבת, על הוויכוח שהתנהל בשולחן, על התחושות שהן מרגישות, אז זה כאילו לא ממנו, אבל זה כן. אין דבר שאדם יכול לעשות, את יודעת, למטה, אם לא אומרים לו מלמעלה. וזה צריך לזכור את זה, זאת אומרת שגם לזה יש תפקיד, יש מקום בעצמך שלנו, גם האישית וגם הזוגית והמשפחתית. הדבר השני, זה כדי להתמודד בצורה מקדמת עם ניסיון, אנחנו צריכים לנסות ולקחת לפעמים מרחק, כאילו פרספקטיבה מזה, כי האינסטינקט שלנו זה ישר תמיד מיד להגיב. מה זאת אומרת? הוא עשה ככה, אני צריכה לענות ככה, אני צריכה להגיד ככה, או לרוץ ולחפש עצות ופתרונות. אבל זה פעולות שבהרבה מקרים, כשהניסיון דורש מאיתנו עבודה עמוקה וסבלנות, ממש כמו בבנייה הזאת של פרק ב' של משפחה וזוגית בפרק ב', אז יכניס אותנו יותר עמוק גם ללופ של עצמנו, וישאיר אותנו במצב של הישרדות. זה מאוד מאוד חשוב, גם לדעת שהכל ממנו, כל מה להכניס לנו לראש, כי אם זה הכל מת השם, הוא גם נותן לי גם את הכוח, גם את הדרך לצאת מהסיטואציה הזאת, גם את הדרך לגדול ממנה, וגם במקום הזה של רגע, כאילו, תדעת, לא מיד להגיב, לא מיד להיות צודקת, לא מיד לתבוע את אלבוני, גם אם נעלבתי. כאילו, אלא לקחת רגע איזה זמן שבו אני יכולה באמת באמת לקדם את הסיטואציה. וזה באמת שם אותי, אנחנו ככה ממשיכות במה שאמרנו בשבוע שעבר, שזה באמת מתוך עבודה רבת שנים של אנשים שעשו את זה ככה ברחבי העולם, שאימא כזאת שנמצאת בתפקיד הזה, היא לומדת מתי ואיך לפתור את הקונפליקטים בתוך הזוגיות ועם הילדים כאילו השלובים וגם הילדים שלה בתוך המקום הזה. זאת אומרת, מתי ואיך פה הם קריטיים, בגלל שאיך אני פותרת קונפליקט, איך אני ניגשת אליו, איך אני מתייחסת לקונפליקט הזה, הוא לפעמים חצי מהעבודה. אם אני מתייחסת עוד פעם לקונפליקט הזה כמשהו שבא להחליש אותי, כמשהו שבא לחבל ביחסים ביני לבין בעלי, אני אהיה במקום אחר, מאשר עם ההבנה שזה קונפליקט הוא דרך של המערכת לצמוח. אנחנו רוצות להתייחס לקונפליקט בצורה אחרת. אז קודם כל הדבר הזה נורא נורא חשוב. וזה שם אותנו במקום שאנחנו לא נתפסות כשאנחנו לא מוכנות. זאת אומרת, יש נשים שהן באות, ואז הן באות אליי אחרי תקופה, ובאמת הן שבורות, כי היה משהו מאוד נאיבי בתפיסה שלהם, של מה הולך להיות שם במשפחה הזאת, כן? במורכבות הזאת, כן, אמרו לה שזה יהיה קשה, אבל עדיין היא לא הייתה ארוחה, היא בכלל לא ראתה, אז יש בר מצווה לבן שלו. אז צריך, אז יש שם את המשפחה של הגרושה, אז יש שם את כל המורכבויות. היא לא חשבה על זה לפני, זה יהיה בסדר, יהיה בסדר. אבל לא, זה לא נכון. כאילו, צריך לקחת את הדברים, להסתכל עליהם קצת קודם, ולבדוק אותם. לבדוק איך אני מרגישה לגביהם, מה אני יכולה לעשות איתם, האם אפשר להכין יותר את הסיטואציה. זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב.
אולי אני אדאג שתהיה איתי איזושהי חברה צמודה שתעזור לי להכיל את הערב הזה, או אחות קרובה, או אתה מישהו שקרוב לי ויהיה לצידי, או כל אחד מה שמתאים ונכון לו. אבל אני חושבת שאמרת פה דבר כל כך גדול, כי אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום, בסיטואציה הזאת, במקום הזה, אז זה כרגע המקום הכי מדויק לך, כדי לגדול ממנו, כדי לעשות בו את העבודה. איך תמיד אנחנו אומרים, הרי אנחנו לפעמים מתבלבלים, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל אף פעם.
נכון, לגמרי. הוא לא מתבלבל, הוא יודע, וזה מה שאני אמרת לכל הנשים שאני עובדת איתם, הוא יודע שאת אישה גדולה, גם אם את מרגישה מאוד קטנה כרגע, הוא יודע שאת גדולה, ובדיוק זה מה שאת צריכה בשביל לגדול בתוך המקום הזה. כי הגדילה היא לא רק לעבור את זה בהירואיות, כן? הגדילה היא באמת לפתח, לטפח בתוכי איזשהו מרחב שהוא לא היה שם קודם. את יודעת, אנחנו למדנו, קראנו פרשת השבוע, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, כן? כאילו בלבבי משכן יבנה. מה זה אומר בכלל המילים האלה? מה זה אומר? אנחנו צריכות לבנות שם את המקום הזה. המשכן יש לו הוראות מדויקות. זה לא איזה משהו שקורה ברגע אחד, זה לא איזה משהו שאינטואיטיבית רק אני עושה אותו. אנחנו לאט לאט בונות שם משכן, וזה אומר שלפעמים אני צריכה לשים בצד גם את הצודקת שלי. וגם את מה שהרגשתי רגע עכשיו, כי אני יכולה יותר גדולה מהסיטואציה, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים אני לא יכולה יותר גדולה ממנה, כן? אבל לפעמים כן, והרגעים האלה הם מאוד מאוד חשובים. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, כי דיברנו בר מצווה, זה אשר עלה לי ככה המקום הזה, כי אני פוגשת את זה בקבוצות. קודם כל, אחד הדברים הגדולים שמדברים עליהם, זה שיש לאותה אישה מערכת תמיכה. שהיא מורכבת מנשים נוספות ששותפות לערכים שלה, ואני גם אומרת לניסיון הזה, כי באמת באמת, כאילו את יודעת, דברים מאוד אישיים, אבל אני מצוין אומרת חווה שאי אפשר לתעד את מה שקורה כאן במרחב שלי, עם אנשים שבאות לפה, בגלל שעצם המפגש בין סיפורים, שכל אחד הוא סיפור שונה לחלוטין, עצם המפגש הזה, עצם ההבנה הזאת שאני לא לבד, שמשהו בתחושות שלי מוכר לעוד נשים, שיש דרך שאפשר לעבור אותה, זה כל כך כל כך מחזק, רק שלעצמו כבר נותן הרבה כוחות. אחד הדברים שאני רוצה, כן, זה מדהים, זה באמת מדהים, וכדאי לחפש את זה, גם אם יש חברות טובות וככה, אבל כאילו עוד פעם אני אומרת ומסייגת, אני מאוד בעד חברות טובות, אבל לא כולם מבינות את הסיטואציה, ולפעמים העצות האלה, מה פתאום, אל תסכימי, או את יודעת, כל מיני דברים כאלה, הם לא יוצרות את המרחב הנכון להתפתחות, אלא הפוך. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה אחד הדברים הכי קשים. זה שהאימא הזאת או האישה הזאת, היא מנסה לחיות בשלום עם האימא הביולוגית. זאת אומרת, היא ממש מבקשת מהקדוש ברוך הוא לעזור לראות את הדברים מהנקודת מבט של האימא הביולוגית. ואני מוסיפה גם בעיני המשפחה שלה, כי תדעת, יש את האימא הביולוגית שהיא באמת הגרושה שהיא נמצאת כאן, והרבה פעמים זה יהיה בעייתי, הקשר שעדיין נשאר, ככה עם אבי ילדיה ועם הילדים ונשמע ריקושטים ובאמת אמרנו בר מצווה, אז הנה פתאום דברים שיכולים להיות שם. אז כן, ולנסות ולראות גם בעיניים שלה את הסיטואציה הזאת, עד כמה שניתן, עד כמה שאפשר. וגם בעיניים, את יודעת, גם אם יש שם, הייתה שם ככה אימא שנפטרה והיא לא פה, אז הרבה פעמים אני שומעת את המשפחה מסביב. כאילו, ואותה אישה יכולה לספר כל מיני דברים, והיחס שאולי גיסו, של גיסות, או שהיו, או של משפחה, או כל מיני דברים שמגיעים אליה, חוסר שביעות רצון, ואני אומרת, רגע, בואי נסתכל על מה הם מרגישים בתוך הסיטואציה, זה לא משהו צריך לקבל את זה, זה לא אומר שמה שהם עושים, או אומרים,
מדויק, או נכון,
זה מדויק, או נכון בדיוק, אבל בואי רגע ננסה לראות רגע את הצד השני, כן? הרבה פעמים, עצם זה שאנחנו רק עושות את הפעולה הזאת, זה כבר מרחיב את המקום הזה, כבר מרחיב את המקום הזה.
כן, וואו. מדהים, 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 כן. למידה, כל הזמן אנחנו בתהליך של למידה, ויש כל הזמן עוד ועוד מה ללמוד. אז אני מניחה שאנחנו עוד נמשיך, כן, מעניין לעניין
בוקר. ויש כל הזמן, גם ללמוד אני רוצה להגיד, אבל כמה כל מה להסתכל ולהגיד לעצמנו, כל הכבוד על מה שאני עוברת, על מה שאני כבר עוברת. כן. על הצעדים הקטנים האלה, את כמעט בלתי מורגשים, אבל כן. כל הכבוד.
השינוי זה אפילו במילימטר, אין שינויים דרסטיים ביום אחד. אז עצם זה שאת מצליחה ואת שם, אז כן, שפו גם על הדברים האלה. מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, תודה רבה עלייך ועל הדברים הכל כך חשובים האלה. תודה.
תודה רבה על כולם.
תודה, שיהיה בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בשביעי לאוקטובר מדינה שלמה איבדה את נשימתה. לחלק עוד הנשימה, אני חושבת שלכולנו עוד לא חזרה לגמרי הנשימה. עומרי שם טוב נחטף יחד עם ישראלים נוספים. אנחנו רוצים לומר שלום לאמא שלו, אמא של עומרי, לשלי שם טוב. בוקר טוב, מה שלומך שלי?
קודם כל זה עומר, לא עומרי.
עומר, אוקיי.
ושלומי.
אולי אנחנו כולנו רוצים כבר לקרוא לו באיזה שם חיבה קרוב כזה, את יודעת, זה יצא ספונטני כזה, כן. עומר.
אני דואגת לעומר, אני מתגעגעת לעומר. זה בעיקר שלומי.
כן. וואי, ספרי לנו עליו, ספרי לנו על עומר.
אז עומר חגג ב-31 לאוקטובר, יום הולדת 21, בעצם חגג אותו בשבי. עומר, ילד, אנחנו קוראים לו הילד שמש שלנו, כי הוא באמת ילד שכולם רוצים להיות מסביבו כל הזמן, תמיד זה ש... אומר את המילה הטובה, ותמיד זה שנמצא שם עבור כולם. הוא ילד מאוד חיובי, מצחיק, אוהב שמחה.
תת, אני מסתכלת על התמונה שלו, יש אור שקורן ממנו. אני כבר לא מדברת על שהוא יפה תואר, והעיניים הכחולות האלה, אבל הוא פשוט, יש אור שקורן ממנו.
זה ממש ככה, את יודעת, אני אימא שלו, ובאמת אני לא אובייקטיבית, אבל אין מקום שעומר נכנס ולא מאיר אותו. מאיר אותו בנועם שלו, בחיבור, בגובה העיניים, שלא משנה מי עומד מולו, הוא תמיד יחבר אותו, הוא תמיד יכבד אותו. זה עומר שלי.
מדהים, אני גרה ברעננה, ודווקא ברעננה ראיתי המון בכל מיני מקומות את התמונה שלו, אולי בגלל הקרבה להרצליה, אבל זה תמונה שאת לא יכולה, אי אפשר להתעלם מאף תמונה, כן, אבל זה באמת מסוג התמונות, את נמשכת לתמונה, את מתקרבת, אי אפשר להתעלם באמת מהתמונה שלו. אני רוצה קצת באמת לחזור איתך לשביעי לאוקטובר, איך גיליתם את זה שעומר נחטף?
אז בעצם בפעם האחרונה ששוחחנו עם עומר הייתה ברבע לתשע בבוקר, כשכבר הכל היה תוהו ובוהו, אני אקרא לזה. זה היה ממש, הוא נכנס בדיוק לרכב, אני התקשרתי אליו, הוא נכנס לרכב לנסות להימלט עם מאיה ואיתי, שחזרו כבר, מאיה ואיתי רגב. והוא אמר לי, נכנסנו, הוא היה מאוד מבוהל, נכנסנו לרכב, אני אתקשר אלייך יותר מאוחר. ביקשנו ממנו שישלח נקודת ציון בזמן אמת, ובעצם ברגע שהתנתקה השיחה, אנחנו ראינו שהנקודה נוסעת לא למקום הנכון, היא נוסעת לכיוון עזה. אני ניסיתי להתקשר אליו שוב, הטלפון צלצל, הוא לא ענה, וראינו ממש בלייב בעצם שהנקודה נכנסת לעזה. ולא רצינו להאמין למה שאנחנו רואים. בעלי מלכי נסע לחפש אותו בבתי חולים, אני התקשרתי לכל מקום אפשרי, ובערב בעצם בשמונה בערב קיבלנו סרטון שהחמאס הוציא, שעומר, רואים את עומר בסרטון נמצא על רצפה של טנדר, כפות בידיים, וכאילו שמיכה שחורה, כבדה, נפלה עליי, עלינו, שהבנו שעומר בידיים של החמאס.
עומר חטוף, וואו.
כן.
באחד הרעיונות שלך, את הציינת שלא סידרת את החדר שלו, השארת אותו ככה.
נכון, נכון. אני בשמיני לאוקטובר, בעצם אחרי שלא ישנתי כל הלילה, נכנסתי לחדר של עומר. עומר השאיר את החדר שלו לפני שהוא יצא לפסטיבל, עם הבגדים על הרצפה, המיטה לא מסודרת, ואני פשוט הסתכלתי על החדר ואמרתי, החדר הזה לא יהיה מסודר עד שעומר חוזר ויסדר אותו בעצמו. אני מאז, והאור דולק, אני ככה שמתי מדבקה על המסק שלה, זה שלא לחבות את האור, המעברר דולק, האור דולק כבר 135 ימים, ואני כל בוקר נכנסת לחדר של עומר, ואומרת לו איזה יום היום, וכמה זמן עבר, ומה התאריך, ומבקשת ממנו להיות חזק ולהמשיך להיות באמונה, ואני מתפללת בחדר של עומר ויוצאת ליום שבו אני קוראת לזה משימת חיי. וזאת העבודה שלנו עכשיו, משימת חיינו, להחזיר את עומר ואת כל החטופים הביתה.
כן. עכשיו, עומר סובל מאסמה וצליאק. אני קצת מכירה, יודעת מה זה אסמה, וכשיש פתאום קוצר נשימה ואין לך את המשאף שלך לידך, זאת באמת מצוקה אמיתית, גם צליאק, וזה בעצם מדאיג הרבה יותר.
מאוד, מאוד. אני גם יודעת, מכיוון שאיתי, שהיה עם עומר 52 ימים בשבי, וחזר, אז בעצם סיפר ש... לעומר היו התקפים של אסמה, שבהם מי שיודע מה זה אסמה וקוצר נשימה, שכשאין לך, באמת אין לך אוויר, הוא התמדד תחופות עם, עם, עם בעצם
התקפים כאלה.
התקפי אסמה, וכפי שאנחנו יודעים, הם אוכלים שם פיתות ולחם ו... צליאק זה בעצם
אסור
מחלה
כמח,
שאסור
כן.
לאכול קמח, וכשאוכלים פיתות זה כאבי בטן מאוד חזקים, ועם הזמן גם מערכת החיסון מאוד מאוד
נחלשת.
וכל הדבר הזה מקשה מאוד עליי, בעצם על היותו שם. עומר כמובן לא קיבל את התרופות
שלו.
שלו. וזה זה קשה, זה קשה מנסוע. אני יכולה להגיד שזה 135 ימים, שמהשביעי לאוקטובר עבורנו זה יום אחד.
כל יום הוא יותר מדי, כל יום.
של סיוט, כן.
זה קשה. אז תגידי לי, שלי, איך עוברים? איך עוברים את הימים האלה? עוד יום ועוד יום? ועוד אחד?
זה כל יום, זה לפתוח את העיניים בבוקר, לראות את האור יום בחוץ, ולחשוב שעומר לא ראה אור יום 135 ימים. זה להתקלח בבוקר ולחשוב על זה, שאני לא יודעת מתי עומר
התקלח,
זכה למקלחת. זה לשתות קפה בבוקר ולאכול את הפרוסת לחם שלי ולחשוב על זה, שעומר לא, אם הוא אוכל, אז הוא אוכל מעט והוא רעב. אני לא יודעת אם מישהו ששומע אותי יודע מה זה להרגיש רעב. אנחנו לא מבינים, גם אני לא מבינה, אבל אני יודעת שעומר שלי, לפי הסיפורים של איתי, הם פשוט היו רעבים שם, רעבים.
מה בכל זאת נותן לכם כוחות בימים האלה? מה בכל זאת מחזיק אתכם?
מה שמחזיק אותנו זה אחד, זה אמונה, באמת אמונה שעומר בעזרת השם יחזור הביתה. אמן. אנחנו נזכה לחבק אותו.
אמן, אמן, בקרוב.
ועשייה, זה לקום, להכריח את עצמי לצאת מהמיטה בבוקר, זה באמת להכריח את עצמי לצאת מהמיטה בבוקר, וללכת ולעשות כל דבר אפשרי, אם זה לדבר בכל מקום אפשרי, אם זה הילדים שלנו שבעצם טסים לכל מקום בעולם, ותפילות ואמונה, אמונה.
האמונה, כן. אני רוצה... כן, אני רוצה לשאול אותך על על הקשר עם גילי לוינשטיין. איך נולד הקשר הזה?
אז אני אגיד שבאמת אחד הדברים שממש אחרי מספר ימים שהכל קרה, נוצר לי חיבור מאוד מאוד עמוק, ככה אני הגיעו 4 נשים חרדיות למטה שהקמנו, וככה הם היו בחשש, והגעתי אליהם ושאלתי אותם אם אני יכולה לעזור, והן שאלו אותי מה אנחנו יכולות לעזור. זה היה כל כך ככה, ואמרתי שאני אשמח להכיר אותם, ואני אשמח בעצם להכיר, כי אנחנו באמת לפני 7 באוקטובר כל כך היינו זרים אחד לשני. מתוך שם נוצר איזשהו קשר למגזר החרדי, שבאמת הפך להיות חיבוק מאוד 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 גדול. ואת גילי בעצם פגשתי באחד המפגשים, כשלאחר מכן היא יצרה קשר ואמרה שהייתה שמחה לקיים בעצם מפגש, מפגש חיבור. חיבור בינינו, בין משפחות החטופים, עם אות של משפחות החטופים, לנשים חרדיות. ואם יש משהו שאני כל כך שמחה בו שקרה, בתוך כל החושך הזה, שאני רואה אור, זה החיבור הזה שנוצר.
מדהים, אור גדול. מדהים. והנה גילי נמצאת איתנו על הקו. גילי, את שומעת אותנו?
כן, שבוע טוב.
בוקר טוב, גילי, מה שלומך?
בוקר טוב.
אני יודעת כמה את עושה מאחורי הקלעים, על חלק אנחנו יודעים, ויש גם חלק גדול שאנחנו לא יודעים, והנה חיבור כל כך מרגש ונוגע, והנה מיזם של תפילה, בואי תשתפי אותנו, תפילה ולימוד ואמונה.
אז באמת בתחילת השיחה שלך עם שלי, שאלת אותה מה שלומך, והיה לי זה גם שבוע שעבר שדיברתי עם שלי, התקשרה אליי ואמרתי לה, שלי, מה שלומך? ופתאום קלטתי, איך אני שואלת את שלי מה שלומך? זה משהו שהוא באמת בלתי ניתן באמת לתאר, כי אתמול היה 134 ימים.
והיום כבר 135, זה לא נתפס.
כן, 134 ימים ש-134 חטופים עדיין נמצאים שם. ואנחנו, לא נעים להגיד, אנחנו בסוג של שגרה כזאת, של שגרת מלחמה, אבל כבר סוג שנכנסנו למין שגרה. והם נמצאים שם בגשם שאנחנו מרגישים, ברף ששלי תיארה. אנחנו באמת לא יודעים מה קורה איתם, וכל כך כל כך חשוב שלא ניכנס לאדישות, שעדיין נזכור אותם גם בתפילות שלנו, גם במעשים שלנו. זה במיוחד עכשיו, בתקופה הזאת שלצערי, האחדות הזאת שהרגשנו בחודשים האחרונים, לצערי בנסיבות מאוד מאוד קשות, אבל הרגשנו באחדות של כלל ישראל, לצערי בשבוע, שבועיים האחרונים, זה מתחיל להתפרק.
להתערער, כן. אסור לאפשר את זה, אסור. כן.
אסור לנו לשכוח את זה, ואנחנו חייבים להמשיך להיות אחת עם השנייה. הילדים האלה שחטופים שם זה הילדים של כל עם ישראל. ואנחנו כמגזר, כנשים, חייבות להיות שם עם האימהות האלה. מחר בעזרת השם אנחנו הולכות להגיע לשם על האימהות של החטופים לערב שובת ערב של תפילה, ערב של לימוד, ערב של אמונה. בת שבע דארגן תגיע,
כן.
ואנחנו באמת נתחזק מהדברים שלה. אנחנו מתאחדות ומתחזקות למען חזרתם.
אז אני רוצה, באמת, נשים מוזמנות, נכון? נשים מכל מגוון.
כן, אני רק אתן את הפרטים.
בדיוק, בדיוק. פרטים טכניים, כדי שכל אישה ששם...
ערב פתוח לנשים. מחר ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י, 13 בתל אביב. בשעה 8, מחר, יהודה דר א', 19 לשני, אנחנו ממש ממש מחכות לכולם, בת שבע דארגן, יפוש, בר כהן, אנחנו מגיעות כולם כדי להראות לכל עם ישראל, לחזק את האימהות של החטופים והחטופות. אמרתי, בדיוק אתמול נפגשתי, אז היא אמרה, יום שני, הערב הזה, אמרתי בעזרת השם שהערב הזה יתבטל.
הלוואי אמן, הלוואי אמן. נעשה ערב הודיה, נעשה ערב הודיה. לא נבטל, נהפוך אותו לערב הודיה לקדוש ברוך הוא בעזרת השם.
אבל באמת, עוד פעם אני חוזרת על הפרטים, אנחנו מחכות לכולם, מחר בשעה 8, ליאונרדו דה וינצ'י 13 בתל אביב. מחכות לחבק את האימהות, לחבק את שלי.
כן.
רק שיהיה באמת בשורות טובות, אבל זה באמת חובה שלנו לצאת מהשגרה הזאת, ולחום ופיזית.
כן.
פיזית להיות שם ביחד כולנו.
כן, לתת את התמיכה. אני רק אספר אלך גילי וגם לשלי שאני באמת מאז השביעי באוקטובר, זאת אומרת יומיים שלושה אחרי, רכשתי את השרשרת הזאת, את יודעת, הלב שלנו, שהיא בעזה והיא עליי, היא לא יורדת ממני. אני הולכתי את היום יום, וכמובן כל יום כמה פרקי תהילים שאני לא מוותרת עליהם, אבל אני רוצה לשאול אותך שלי, קודם כל את השם המלא לתפילה זה עומר בן שלי, נכון?
נכון.
אז
נכון,
עומר בן שלי, כל מי שיכולה עכשיו, פשוט לרשום את השם הזה ולהתפלל, להתפלל, להתפלל. ואם יש עוד משהו שאת רוצה לבקש, מקשיבות לנו עכשיו כל כך הרבה נשים, אנשים מקשיבים לנו הרבה, ואם יש לך ככה מהלב בקשה מהמאזינים שלנו, עוד משהו לעשות כדי שזה יהיה לזכותו של עומר, שיחזור הביתה לשלום עוד היום.
אז קודם כל אני אגיד בהמשך למה שגילי אמרה, שבשבועיים האחרונים ככה אנחנו שוב חוזרים להתבלבל, ואני מבקשת, כשאני בעצם אחרי כל מה שעברתי בשביעי לאוקטובר, אני הבנתי שאני לא מחפשת יותר אשמים, אלא אני בודקת בתוכי מה אני יכולה לשנות, להשתחררת בי, כדי שזה ישפיע החוצה. ולכן כל מה שאני מבקשת זה שכל אחת ואחד יבדוק עם עצמו פנימה מה אני יכול לעשות היום בתוכי, שינוי שאני עושה לא להאשים את האחר, אלא לבדוק מה אני יכול ואיך אני יכולה להפיץ אור החוצה. ואני חושבת שרק כשאנחנו נהיה בהבנה שהשינוי הוא מתחיל בנו, אנחנו נוכל להגיע לגאולה ולאחדות הזאת שאנחנו מדברים עליה.
מייחלים אליה כל כך. וואו, קודם כל, שלי, את כל כך נוגעת וכל כך מרגשת, והלוואי, השיחה הבאה שלנו תהיה פשוט שיחה של דמעות, של שמחה, ותוכלי לספר לנו שעומר חזר הביתה והוא בריא והוא שלם בעזרת השם, בעזרת השם, יחד עם כל החטופים שלנו, בעזרת השם. שיחזרו הביתה לשלום. תודה רבה, שלי שם טוב, אמא של עומר, וגם לך, גילי לוינשטיין, בעלת משרד פרסום, יועצת עסקית, תודה רבה על הדברים הכל כך חשובים האלה.
תודה,
אני מפגש.
תודה, תודה לכם. וואו, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, מרגשת כל כך, בעזרת השם שיהיו בשורות טובות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו. תודה.